ממשיכים הלאה? מה אתם...
אנשים רוצים על יום העצמאות.
תשאלו שאלות, תדונו, תגידו מה... יכולים להעלות סוגיות.
מה רב חושב, צריך להעלות את היום הזה? צריך...
מה אתם אומרים?
מה סלע המחלוקת בין ראי השם בנושא? נקודה הכי...
אני חושב שאין מחלוקת, יש כאן הדגש של שני צדדים, שבאמת, אני רוצה להגיד אולי הערה כזאת, יש נושאים שכולנו יודעים שהם, נקרא לזה אמת ושקר, שחור ולבן, ובהם אנחנו יודעים על מה אנחנו צריכים להתגבר, ואנחנו יודעים מתי התגברנו, מתי קשלנו, וגם אם קשה, הקושי הוא לפום צער האגרה. יש נושאים שהם באמת מורכבים בעצם, והאמת והשקר באמת משמשים בערבוביה, ולכן במקרים כאלה אין לנו, כלומר אין לנו הרבה אופציות. לתפוס צד אחד ולהתעלם מהצד השני, זה חייב להיות לזה מחיר כבד. הכי קל לכאורה בתחושה הראשונה שאני תופס צד קיצון ואני מרגיש את עצמי שייך או לא שייך, אבל שני הצדדים הקיצוניים הם כרוכים בהפסד גדול. כי ברגע שדברים הם מורכבים, ומטבע הדברים שבאמת רוב הדברים בחיים הם מורכבים, אז כל צד אחד הוא ודאי הפסד גדול. אז מה שמחייב אותנו באמת להבחין בין טוב לרע, להבחין איך ייתכן שבאותו נושא עצמו ישנם דברים חיוביים וישנם דברים לא חיוביים. כל זה בעצם מה שמוטל עלינו. אז אחרי אני אומר, אני חושב שמה שקרה, שכל צד תפס, הדגיש צד אחד והתעלם מהצדדים האחרים. מי משלם מחיר יותר כבד? אני לא יודע, אני אוכל לדון איתכם. מי משלם מחיר יותר כבד? בכלל לא ברור לי. מה זה? אני חושב שאין כאן יותר ופחות. כל התעלמות מצד אחד מחייבת הפסד. מי יותר מפסיד? אני ממש, אצלי זה שקול 50 על 50. לדעתי שני הצדדים הפסידו הפסד גדול. כלומר, אותם אנשים שתפסו צד קיצון ואמרו, למה לנו להסתבך עם בעיות ולמה לא נתעלם מהסיפור הזה לחלוטין? ואותם הצד השני, שמרוב רצון להדגיש נושא, הם לא שמו את ליבה מספיק לגודל הסיכונים שכרוכים בעניין. אז עכשיו, קודם כל נדגיש את ההפסד של שני הצדדים, ואחר כך ננסה להבין האם אנחנו מסוגלים באמת להכיל עם מורכבות ולהישאר אנשים בעלי הבחנה, לקחת את כל האיכויות בלי שיצא מזה שום תקלה. זה בעצם אני חושב האמת המובחנת, אני כמובן מציע. אז הצד הראשון שהתעלם הוא ודאי לדעתי ההפסד שלו ברור. מי שמתעלם מהנהגה עליונה שמקדמת בעולם דברים כל כך אדירים ועצומים, אז זה לא רק הפסד שהוא לא אומר, שהוא לא מעלל ולא משבח, זה הרבה יותר עמוק. ההפסד הוא שהוא חסר לו את כל העוצמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו כדי לתת לנו את הגב להתמודד באחרית הימים. להתמודד בדור שלנו בלי ידיעה שאנחנו גאולים, שאנחנו חלק מעניין כל כך גדול שכל התוכנית האלוקית עומדת עליו, אז בעצם מאיפה נשאב את הכוח שלנו, את העוצמה שלנו להתמודד? בסוף מה שיקרה לאותו אדם, יקרה לו בסוף שהוא ייפול רק בדברים מאוד קטנים, דהיינו, או שהוא מצליח איכשהו למצוא טעם בדברים, ואם לא, אז אין לו בשביל מה להילחם. האם ייתכן שהקדוש ברוך הוא תמיד תמיד עומד רק נגדנו? אחרי כל הגלות הקשה ואחרי כל מה שעם ישראל סבל, אז הכל אנחנו תמיד רק, אין לנו, אנחנו רק נפסדים מעבודתנו. אין לנו שום נקודת אור, אין לנו שום נקודת חיזוק. אני חושב שזה באמת הפסד שאי אפשר לתאר אותו במילים. החלק הזה הוא די ברור. החלק השני, אני לא יודע, כמו שאמרתי, לשקול בדיוק, אני מתי משאר את זה כ-50 על 50. ברגע שאנשים עסוקים בהדגשת פן מסוים, ומתעלמים מהנזק החינוכי שגם כן כרוך בו, לדבר על גאולת ישראל ולא להבחין בין כל מה שמתלווה כאן, אנשים שואלים בצדק לכאורה ואומרים, האם אתה יכול לראות בחיוביות דברים שהובילו והולידו כל כך הרבה קלקולים, כל כך הרבה נזקים, ועדיין הנזקים ממשיכים? האם אנחנו יכולים לראות חיוב במערכת שעומדת על שכולה רשמית מספרת לכל תלמיד שאין לו חלק ואין חלק ונחלה בכל העבר המפואר שלנו? אם לא אומרים את זה מפורש, אז אומרים את זה בעקיפין, אבל זה כל מה שנולד מכל זה. אז אדם בא ואומר, נו, אז אתה רוצה לראות דברים חיוביים אני מסתכל לפי התוצאה הסופית, התוצאה הסופית היא גרועה, היא לא מוצלחת. ואיך אומרים, שמעתי פעם משל, מישהו אומר, זוג חסוך ילדים, ביקש ילדים 20 שנה, התפלל, ובסוף ברוך השם, האישה נתעברה, ומחכים ליום הגדול, ונולד ילד, רחמנא ליצלן, אני יודע מה, אנחנו לזה, תסמונת דאון. אז הוא אומר, נו, אז מה השמחה הגדולה? אני אומר כמובן את כל זה רק כדי ללמוד את הסוגיות. אז טוב, אני אומר, אנחנו צריכים להתמודד עם הסוגיה. מה אנחנו אומרים לאדם כזה שבא ואומר, לזה אתה ציפית, על זה אתה משמח, כבר אתה רואה את התוצאות, אתה רואה מה שקורה כאן. הטענה שצריכים להתמודד מולה. אז יש לנו את הצד השני. הצד הראשון, כאילו שהוא אומר, אם כן, אני נטשתי את הסוגיה. הצד השני מתעלם מהבעיה, אז הוא סוחב נזק, הפסד לא פחות. כי אם אתה מתעלם מהסוגיה ואתה חוגג כאילו לא הרע דבר, אז הילדים שלך אומרים, מה הבנתי? אבא שלי שמח במדינה החילונית, הוא שמח בכל מה שקורה כאן. לאט לאט אני קולט שלהיות יהודי זה לאו דווקא בצורה שקיבלנו בהר סיני. בארץ ישראל אפשר ליצור יהדות גם, העיקר שתהיה כאן איזושהי אחווה מסוימת, שתחת דגל יהודי, ואנחנו נוכל ליצור פה מדינה. אז פה וזה ודאי, אני חושב, עוול גדול מאוד. אני ראיתי עכשיו סרטון, מישהו הראה לי סרטון שאולי אתם ראיתם אותו, מישהו הוציא, אני הצטרתי מנוצר גדול, בסרטון רואים בחור כזה עומד, הם עשו את זה על רמה דווקא, את הסרט הזה, אנשים מתכוונים לטוב, אבל עוד מעט תבינו לאיפה זה חותר. עומד בחור כזה, אשכנזי כזה, ככה עם עגילים, ככה משהו ככה מאוד רחוק, כזה שמאלני כזה, בתחנת אוטובוס בשומרון, אני לא יודע באיזה מקום נידח, ומחכה לאוטובוס, ככה עומד עצבני, מחכה, מסתכל אם האוטו מגיע. פתאום מופיע לידו, צץ לידו איזה אדם מבוגר, כנראה דתי, הם לא הדגישו אותו כחרדי או משהו כזה, אבל אדם עם כיפה כזו של בעלי בית כאלה, והוא אומר לו, אחי, אפשר להציע לך לאכול משהו, גרעינים או משהו, אז הוא אומר לו, הוא מסתכל עליו ככה, אומר לו, אני לא אח שלך. אבל מה קרה, למה אתה לא אח שלי, מה זה? הוא אומר לו, אתה יודע מה שאני עושה, אני אוכל סרטנים, שריפסים, מה יש לי איתך? תגיד, מה לי ולך? אז הוא אומר, נדמה לי שהיה לנו אבות משותפים, והיה לנו עבר משותף, אז הוא אומר לו, מראה לו ככה, שעל היד שלו יש לו קעקוע של איזה רובה כזה, אומר לו, תגיד, לא הבנתי בדיוק מה הקטע שהם רצו להראות בזה, מה? על כל פנים, אומר לו, חבר'ה שלך בכלל לא רצו לגבור אותי בבית קברות משותף אחרי כל מה שאני עושה. אז הוא מסתכל, אז היהודי המבוגר הזה מראה לו, פותח את החולצה ומראה לו, גם לי יש קעקוע. ואז הוא מתרגש, אומר לו, לי היה מורה שלימד אותי שכל ישראל בכל מצב הם אחים. אמר לו, מי זה המורה שלך? אדולף היטלר. ואז פתאום הוא מקבל שיחה והוא נעלם, ומגיע פתאום כזה בחור הנער גבעות כזה, מגיע כאילו מגיח מאיזשהו מקום, שואל אותו, אחי, איפה האוטו עבר? אמר לו, אחי, הוא לא עבר. ואז שרים, אחינו, כל... איזה התרגשות. אתם מבינים? לזה ציפינו, לזה קיווינו, נורא נורא מרגיש. אבל תגידו חבר'ה, זה החזון שלנו, שנוכל לשבת להתחבק עם בחורים שאוכלים שריפסים ולשיר אחינו כל בית ישראל. זה מאוד נשמע מרגש, מאוד נשמע גם מלבב, נשמע מאוד יפה. אבל הדבר אחד אני יכול להבטיח לכם, שמחזון כזה, תוך כמה שנים, לא נשאר כבר מי שמייצג את הצד השני. כן. אני אשמע אתכם, אני שומע, כן.
אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, זה שני דברים נפרדים.
אבל עוד פעם, מקרבן לתורה זה לא רואה חסילים ירוע. אומר שלמה המלך, התרועות היא לא גורמת תיקון. יש השפעה ולא התרועות. להתרועע עם אדם שהוא רחוק מהערכים שלך, היא תוריד אותך ולא תעלה אותו. אלא אם כן הגעת מנקודת השפעה, מנקודת חוזק, אתה מייצג בגאון ערכים ברורים, ואז הוא מגיע אליך שפוף, כי באמת אין לו משמעות, הוא לאט לאט קולט שעומד לידו אדם עוצמתי, ואז הוא בא אליך ומתעניין ושואל, ואתה מספר לו, אבל מנקודת אור ולא מנקודת ראות. אי אפשר לשבת ולשיר עם אנשים כל כך רחוקים ולקוות שמשם יצא תיקון. זו טעות. מה רצית להוסיף?
זה נראה לי בלתי נמנע. כל עוד אדם מוצב עד זה, אין ברירה לקרב אותו פילו.
השאלה למה אתה קורא לקרב? למה אתה קורא לקרב? אני מוכן לקבל כל...
אני מניח שהגלות זה ההתחלה. אחרי זה יהיה גמרה. אני מכיר מסידות שלא אתה מעשת
בהתחלה. עוד פעם. אני לא אמרתי, לא באתי. להגיד שלא תקרא לו אחי, לא זו הנקודה. אני רק באתי לבקר את הסרט הזה, את הסרטון הזה. הוא לא סרטון חינוכי, הוא לא מתמודד עם הבעיה באמת, הוא מחליק אותה, מטייח אותה וחושב שהוא יתקן את העולם. הוא לא יתקן, הוא רק מוביל את הקלקול יותר. הדור הבא יגרום שכולם יהיו כמו הבחור הזה, ולא שיהיו יותר קרובים לתיקון. אין חוכמות. הרע הוא יותר, הזרועות שלו, האמת הולכת רק עם ערכים, עם למידה, עם עומק. השקר מאוד שטחי. שטחיות לא מובילה אמת, תדע לך כלל. לא סרטונים, לא שירים, ולא כל מיני קונצים. לא נתקן את העולם עם קולנוע, נתקן את העולם עם בית מדרש, עם לימוד תורה. שאנשים יהיו מחוברים לאמת שלהם, ויהיו, יעמדו אחריה באמת עם אחריות גדולה, ואז יהיו הפנים רק לחוץ, רק להעיר ורק לתקן. אבל אתה מיד מזהים אותך, אתה מגיע כמו לוחם, או אתה מגיע כמו רכרוכי שבא להיות חבר. חברים, זה...
אין שתי גישות. הגישה של פעם, שכל אדם שהוא...
אני לא יודע, אני לא יודע, אתה מדבר כולל מדי. אף אחד לא העיף אף אחד מהבית, לא יודע מה זה פעם ומה זה היום. אתה רוצה תדון לגופם של דברים.
אומר נכון, זה היה פעם יותר שמאל דוחה.
אני לא, אולי מי ייתן כדבריך? אני לא יודע, אתה אומר את זה כולל מדי. קשה לי להגיד דבר כזה, מה זה פעם והיום? מה השתנה? מה קרה?
בתוך בית שבן
אדם. אני לא יודע.
אדם לא יכול היום להגיד.
אני לא יודע, אני חושב...
זה לא יצור תועלת, ניצור את
נזק. אז אני לא חושב שההגדרה היא פעם והיום. אני חושב, יש אדם שעשה את הדברים בצורה נכונה, הוא לא עשה בצורה נכונה. אני לא יודע מה זה פעם והיום. אז היום הכל בסדר? מאז שהעולם התחיל לחייך יותר, אז הכל יסתדר? אין בעיות חדשות?
לא.
אז מה, לא, אז אף אחד לא אומר לא לדבר יפה. אנחנו מדברים על נקודה אחרת. מה?
עובד יפה.
מה עובד יפה?
יש דוד שמחולו שמרמצוע.
כן.
הוא מגיע בריך ובשבתם.
נו,
שדוד אחר שלא קיבלו אותו ככה, ואחד את זה נתיה, כאילו ככה זה...
אני לא יודע, אתה עושה מחקר מאוד שהתחיל לראות.
כן, זה משתי אנשים, אבל אני...
מאוד מאוד, לא ככה עובדים. אתה צריך לדעת, במקום לשבת ולה... אני אדם לך כלל, לעולם לא תוכל לבדוק אמיתויות לפי תוצאות, כי תוצאות מורכבות מהרבה הרבה סיבות. אמת בוחנים לפי הגדרות. בוא שים דבר ותגיד מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה במקרה כזה, נדון, נשקול. אבל לא בודקים ככה, זה לא עובד ככה. יש הרבה הרבה דברים משונים והפוכים, שאנשים עשו את הטעויות הכי קשות ויצאו להם תוצאות טובות וההפך. יש הרבה אנשים טובים שיצאו להם תוצאות לא טובות. יש, גם חזקיהו המלך יצא לו רב שקה ומנשה. וזה הנביא אומר לו, בעד הכבשי דרחמנה למלאך, לא תוכל לבדוק לפי תוצאות, בודקים לפי השכל. זה ככה יהודי מתנהל. והסוגיות האלה, אותם אנחנו, בהם אנחנו רוצים לדון.
מה, זה הכרח?
כן, מה הכרח?
זה הכרח שיהיה לי, אם קבוצה מוכנה שיהיה לי את מנשים. הוא אמר, זה אומר, אין לי
במה, אם נודע לך ההנהגה העליונה, ישגע הנביא בנבואתו גילה לו שיש כאן קו שדרחמנה במקרה הזה, אז הוא אומר לו, זה לא רלוונטי לך. אבל אנחנו שלא יודעים את הקו שדרחמנה, אנחנו מחויבים לפעול על פי השכל הישר, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את העזרה האלוקית עד כמה שאפשר, ואם יש לנו גזרה שזה מה שיהיה, ואנחנו את שלנו בטוח עשינו כראוי, אז נדע שאנחנו שליחים להנהגה העליונה שלא תלויה בנו. אבל אנחנו הצידנו מחויבים לפעול בשיקולים הנכונים. לכן, אם אתה מתחיל לפעול לפי סטטיסטיקה ולהגיד, הוא חייך מחלל שבת ויצא לו ילדים טובים והוא לא, אתה לא הולך בדרך טובה. אין, לא תוכל ככה להכריע. כן.
כל זה
נתראות איתם,
היחס, זה כל
חיובי, אבל לפי מה שהרב
אומר.
היחס חיובי תמיד. אני דיברתי רק בנקודה אחת שאמרתי, הבאתי את זה רק כדוגמה אחת לפן. הבאנו כאן הרי שני צדדים קיצוניים. הבאנו קיצוני אחד שאתם גררתם את הנושא לעוד נקודה שאני אשמח לפתוח אותה. אבל היא מאוד מקרית כאן בסיפור. יפה, זה לא שייך לסוגיה שלנו היום. נוכל לפתוח את זה בפעם הבאה, זו סוגיה פרקטית, איך מתנהלים הורים מול ילדים, שזה לא חייב דווקא קיצוני, כמו ילד שרוצה לעבור, תעזוב את הדעת, זה יכול להיות גם בעיות הרבה יותר פשוטות. איך מתנהלים ילד בגיל ההתבגרות? זה שאלות כלליות. אנחנו דיברנו ממנו את זה רק כדוגמה לצד הקיצוני השני, שאנחנו לא יכולים להתעלם מקשיים אמיתיים הרעיון הגדול שאותו אנחנו מציינים שהוא הוליד הרבה בעיות. אז אם אנחנו מתמודדים, אם אנחנו מתעלמים ואומרים אנחנו חוגגים, אל תשאל אותי למה, וכל השאלות שאנשים יראה השם כואב להם, אנחנו מתעלמים ולא עוסקים בהם, אז אנחנו לא גורמים להם נזק, לעצמנו אנחנו גורמים נזק. אנחנו בעצם בסוף מובילים תחושה לסביבה שלנו, באמת לא יקרים לנו הערכים הנגדיים. אנחנו מתמקדים בדבר אחד ומתעלמים מהרבה דברים אחרים חשובים לא פחות, אולי יותר.
זה נשמע כאילו הטענה היא כאילו רק מבחינה חינוכית, אבל האמת היא לא ככה.
תראה, אני אסביר לך. תאר לך שאתה היית עלי בודד, ותאר לך שלא היה לך אחריות לסביבה שלך. היית אומר, מה אכפת לי הדברים מורכבים? אני החלטתי עכשיו... אני עכשיו בליבי מכוון לשם יחוד קודשה בריחו, אני עכשיו רק יושב ורוקד, רק מתמקד בנקודה פלונית אלמונית, וכל השאר לא מעניין אותי. היית יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני לך שעצמי, הלב שלי יכיל את הצדדים, ואתך אני מסביר. ואני מדגיש את איפה האחריות הלאומית שלנו נמצאת. האם ייתכן שאנחנו חוגגים חג מאוחד יחד עם אנשים שמובילים את הדברים לכיוון הפוך? מה לנו ולכן לבנות בית אלוקינו? יש כאן בכלל כל כך ניגוד גדול. אז אם אתה לא מעמיד את השאלה על השולחן, והילדים שלך רואים שאבא חוגג את החג הזה כמו כולם, כמו אנשים ברחוב יפו מרכז, אז הוא אומר, אז אני מבולבל. אם אני מבולבל, אז לאט לאט אני אבין שלהיות יהודי זה יהודי, וזה לא משנה איך. למה זה אחד ועוד אחד שווה שתיים?
מצד שני, עוד פעם, אני לא מבין למה אנחנו לא מחדדים לעצמנו את הנקודות הטובות שגם הדבר הזה יוצא?
אבל אני מסביר, אנחנו יכולים לחדד כל חידוד, אם הוא לא יתואם עם הצדדים האחרים, אתה מתעלם ומפסיד ערך חשוב, אין לאיפה לברוח. אי אפשר ברגע שדברים, ברגע שהאמת ושקר משמשים בערבוביה, אתה מחויב לשבת ולאזן. איך אומר רמח"ל, כל דבר אמיתי ישוב כוזב, אם איך הלשון שלו שם קראנו, אם אתם זוכרים בהקדמה דרך השם, אם ילקח שלא בגבולו, או עוד ביטוי שלו נפלא, זה ישוב כוזב. אתה את הדבר האמיתי הפכת לרועץ. לקחת ורצית לחגוג לכבוד אלוקינו שגאלנו, ואתה חיללת את שמו הגדול, כי הרי אתה פרסמת שבאמת הערכים החשובים שלו רמוסים ולא אכפת לך. יש כאן ניגוד בעצם, אתה חייב להכין את זה. אז מה נעשה? אפשר אולי נחלק את הלב שם, נהיה מפוצלים. רגע נרקוד, רגע נבכה. לא, ככה לא פותרים בעיות. אנחנו נשארים, נפסיד כפול. נפסיד את שני הדברים גם יחד.
זה מה הצד הנכון.
טוב, אם אתם הבנתם את הדילמה, אפשר ללכת לניסיון פתרון.
אפשר להביא.
כן.
מה החילוק? לפי משהו מציג, מה החילוק בין... להבדיל, אבל בין פורים למשל שאנחנו חוגגים, ופורים שחוגגים אותם בשאר המקומות.
תסביר, מה אתה מתכוון?
בשאר המקומות, למשל יפו מרכז, וכיוצא בזה,
כן.
אז החגיגת פורים שם היא חגיגה שהיא לא בדיוק
חסרת. שאלה יפה. משואלים, למה אני כואב לי רק מבחינה חינוכית על יום כזה, ולא כואב לי מבחינה חינוכית על פסח, על פורים? פורים יותר מעיקר השאלה שלך, כי בסוף זה מקבל גם פן אפילו של הוללות ברחובות, ו... מה לנו ולכם, כאילו? אז אולי גם אנחנו נפסיק לחגוג פורים, כאילו הוא שואל לכאורה, כדי שהילד שלי לא יקלוט. אז אם לך לכאורה, התשובה היא מאוד פשוטה. פורים, תשאל, תעצור את האיש ברחוב ביפו מרכז שהוא שועטי יין ומשתולל, תשאל אותו מה אתה חוגג היום. אם הוא עדיין אדם תרבותי ואינטליגנט, הוא יגיד לך, יש מגילת אסתר, זה חג יהודי על ישועתם של ישראל, וכן הלאה, החג הוא חג אלוקי. איך? לאט לאט גם חג הפסח בקיבוצים חוגגים אותו באופי שונה מאשר אנחנו חוגגים, אבל כולם יודעים שזה חג היסטורי על יציאת מצרים. אתה רוצה תאמין, אתה רוצה אל תאמין, כמה שאתה חוגג אותו זה עדיין שייך להיסטוריה היהודית. היום הזה הוא לא יום שאנחנו יכולים לקחת עליו חסות, זה יום עלול להישמע מאוד מאוד שטחי ואפילו הפוך מהאמת. אז עכשיו אני צריך פה זהירות יתרה.
הרב, אני חושב שהחילוק שהרב
מציב,
אני יכול לשדול אותו בצורה פשוטה, כיוון שאם אני בסוף אומר שיש פה איזושהי גאולה, זה עקבית של עצמו.
אבל עוד פעם.
שיכול להיקרא.
אבל עוד פעם. אבל אתה לא מתמודד עם הטענות. בעד אותו אדם ואומר לך, זה אולי נפל. אולי המשיח בר נפל. אולי אם הייתה קורה לזה גאולה והייתה ישועה והיא לא צלחה והולידה כל כך הרבה נזקים שרוב עם ישראל מחונך בתוך המערכת הזאת בהפך מתכלית הגאולה, אז אתה חייב להתמודד עם הטיעון הזה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד ואני מתכוון לפן החיובי שבסיפור. חייבים להתמודד. בואו נהיה כנים, בואו לא נרוויח אם אנחנו נברח מהדיון. מישהו רוצה להציע, אדרבה, אנחנו עוסקים בתורה, כן.
השאלה של הרב עכשיו היא ביחס לאדם הפוסיל, איך אני אמור להגיש ממנו, זה סוכחת לאמירה שם.
אני חושב שאתם לקחת את כל הצדדים. יש לנו תפיסה אישית, יש לנו אחריות ציבורית, לאומית, חינוכית, וכל צד שלא יהיה. לכל פעולה שלנו יש תוצאות, שלא נטמון את הראש. אין דבר שאין לו תוצאות, ואני אומר לכם עוד פעם, אל תחשבו שהאחריות היא רק עליכם. האחריות על הצדדים האחרים שמתעלמים היא לא פחות חמורה. אני חושב שאני לא יודע לשקול מי מפסיד יותר. כולם מפסידים. יש כאן מכנה משותף. מתעלמים. מהתעלמות מפסידים. אתה רוצה ללמוד סוגיה, אתה חייב ללמוד אותה מכל צדדיה. ולשים על השולחן את כל הצדדים, וליישב את כל הצדדים בצורה הכי שלמה שתתאחד. אם תרגיש שמציתה, והצלחת ליצור תאום צדדים וליישב את כל הניגודים ולהעמיד אמת מוחלטת ושיכולה אפילו להיות בפרסיה ולחגוג אותה, עד רבה. תעשה קידוש השם הכי גדול, בלי שום נזק. אבל אם אתה תשקול את כל הרווח וההפסד שבעניין, אני חושב התייחסות, עצם שיש התייחסות כבר זה מאזן. נו, ואז מה הוא רוצה מאיתנו? אבל אין הידברות, כל אחד מתבצר, ואם אנחנו מתעלמים אז אף אחד, כולם נשארנו ניזוקים ושום דבר לא יתקדם. הגיע הזמן שנתקדם. כן.
בצד הפרטי של האדם, מבחינת היחס לאדם, של, של האדם הפרטי לאחר הזה, כאילו, הניגודיות הזאת היא לא... לא סוף, כאילו, ברור שיש...
תסביר, למה? למה? תתחיל, תתחיל באדם הפרטי. אני יושב עכשיו בבית, מוציא 777, אומר לחיים, והילדים... נתחיל את הרוצה, אני חי לבד, או עם הילדים שלי. אני מוכן לדבר איתך בכל שיח. אני עם עצמי, אני עם הילדים שלי שואלים אותי, וגדת לב, אם לך, צריכים להתמודד, זה מבחן מסוים. תגיד לי מה אני אומר. בוא, אני עושה לך עכשיו סימולציה.
אני אגיד להם ש... נגיד למשל, היה טקס בכותל. אז הייתי בו. אני אספר להם על זה שהייתה הרגשה של החווה לאחדות גדולה בעם ישראל, ושאני הרגשתי דגירת כאב מזה ששם שמיים לא עושה שם פעם אחת בלבד.
יפה. אמרת, כבר אמרת מסר חינוכי לילדים שאתה מבקר ואתה לא מקבל את הדברים כמובנים מאליהם. כבר עשית פעולה מתקנת. אין ספק. אבל נו, נתקדם מעלה. בסדר, אמרת, כולנו יודעים ש, שטקס לחיילי צהל זה טקס חיובי, זה טקס זיכרון. אף אחד לא חושב ש, שהאנשים האלו לא קדושים ולא מילאו מלחמת מצווה. אני חושב, הדבר הזה, אמרת ביקורת, יכול להיות שבזה אתה סגרת. אבל אתה עכשיו מתקדם לשלב נוסף. רואים את אבא מאוד שמח, שותה ויסקי, ושואלים אותו, אבא, מה אתה שמח? על מה אתה שמח?
כן, אני יודע שיש, שאלוקים יש לו תוכנית לעולם. נו, ושהתוכנית הזאת מתקדמת, בין אם אני אבחר ככה, בין אם אני אבחר ככה, וזה לא תלוי בי, וזה לא תלוי בבחירות שלנו, אנחנו מצידנו עושים את מה שאנחנו יכולים כדי לקדם את זה. ואני שמח, כי אני יודע שהאמת הזאת תגיע בסוף.
יפה.
ושזה חלק מהתהליך הזה.
ואם עכשיו, ואם הילד ישאל מה לנו כאילו, אבל יש פה הרבה צדדים, הלוואי שהוא ישאל, בדרך כלל לא שואלים, כי זה שאלות שמחלחלות באינטואיציה יותר מאשר בעל השולחן, הלוואי שהילדים היו יודעים להוציא את, את, את המורכבויות על ה, לשאול, לשאול שאלה זה כבר הילד בן חכם. רוב האנשים לא יודעים לשאול, מפריע להם משהו, הם רואים ניגודים והם אפילו לא יודעים להגדיר אותם, מה הולך פה, משהו משונה פה, אני רואה פה ניגוד, אני רואה פה אני מבולבל, פעם אני רואה, אני מעריך מאוד קצין בצהל ואני רואה אותו פתאום שהוא לא חובש כיפה ומחלל שבת ואני מבולבל לגמרי, אני רגע חיוב, רגע שלילה ולאט לאט הבלבול הזה עם גיל ההתבגרות ועם כל ההתמודדות והיצרים, בסוף הוא אומר, זה נשמע בסדר, זה סך הכל אנשים רצועים, אנשים טובים. לא, אני אומר, אני לא אומר חלילה שאני חושב שאתה חושב כמו התפיסה הזאת, אני רק אומר, אילו השאלות שצריכים להתמודד איתן באמת. אז כיוון שהילדים לא ישאלו, אנחנו צריכים לעורר אותם.
אבל כשאני רואה אדם דתי שאומר אותו או מצוות שעושה איזה מעשה לא בסדר, זה לא הופך אותו עכשיו להיות כאילו אדם רע. אדם יכול להיות אדם טוב, אבל גם אנשים, גם אם המהות טובה, יכול להיות שיש חלק מהפעות החיצוניות שעוד עדיין בסדר, והן צריכות תיקון.
זה הכל, ככה אתה יכול ליישב את ליבו של בנך. אתה יכול, על ניגודים כל כך קשים, אתה יכול להגיד שזה תופעות בוסריות ו... ועוד מעט הכל יהיה בסדר, הוא לא תמים הילד, הוא רואה שמסביבו העולם לכאורה לא הולך לתיקון.
הילד הזה גדל במקום אחר, הוא גדל בבית שהוא לא
אבל אנחנו לא באים לשפוט, אבל יש פה מסרים חדים, ברורים.
הוא מסכן. להגיד לו שלילד שלי שהילד הזה אחר.
הוא מסכן, אבל מבחינת הילד זה מסר של חד וברור שה... המציאות הזאת שעם ישראל נמצא במצב שכוח, זה מציאות נוראה, מזיקה, גרועה, יותר גרועה מהרבה דברים, יותר הרבה דברים אחרים. האם מבחינתנו השחור והלבן הוא ברור או לא? לא באים לשפוט ולא באים לחפש שמות גנאי. האם ההגדרות ברורות, חתוכות? האם מבינים שהמדינה שלנו נמצאת בצרות, הצרה שלה הכי גדולה על זה שהיא משכיחה את האמת האלוקית? האם זו צרה שמקבלת משקל לא פחות מהחיזבאללה ומהחמאס בעזה?
בנושא של ילדים,
בנושא
של ילדים, אני חושב שדיאלים.
אצל כולם עובד אידיאלי. נניח, כן.
זה האידיאל תוכל במקום. אז לדעתי, עצם העברה של הערך בהמשכת המסורת, שהיא מסורת אבות, היא...
נו, אז מה, איך אתה...
עצם הערך הזה יש בו כדי לשלול כל שאר הדברים, אפילו שיש בה ערכים אחרים. זה עיקר הערך.
לא הבנתי. אז מה אתה מתכוון? על איזה אידיאל אתה מדבר?
אם הילד יהיה חדור בערך הזה של המשיכת מסורת אבות והעברת הסיכה וכולם וכולם, כל המילים היפות, יהיה בערך הזה כדי לשלול את כל שאר הערכים, אפילו
אני לא מסכים איתך. אתה צודק ולא צודק, בגלל ש... השאלה איך אתה מוביל את אותה מסורת. לצערנו הוא רואה מסביבו הרבה אנשים שמייצגים מסורת לכאורה, והם מבטרים בקלות מאוד על, על ערכים גדולים בשביל, בשביל להתאים את עצמם ללאומיות הישראלית. אז אתה לא יכול לסמוך על האידיאל הזה, הוא לא כל כך אידיאל חזק. אם אתה תחדד את האידיאל ותיתן לו באמת עוצמה, מה זה באמת אידיאל של, של התנך האמיתי שלנו, של האלוקות האמיתית שלנו, אז תוכל באמת לתת לו יכולת להכיל גם ניגודים כאלה. אז אני אגיד לכם קודם כל, באמת אני חושב שאתה פתחת נכון, אני רק אחדד את מה שאתה אמרת. אני חושב שבאמת הפתרון היחיד זה באמת מה שהרמח"ל מלמד אותנו תמיד בלימוד שתי ההנהגות, שכל העולם בעצם הרמח"ל תרגם את כל סתרי תורה, החידוש שלו הגדול, אפשר להגיד שהוא חידד בהגדרות כל כך מדויקות, הוא לקח את כל סתרי תורה, ואפשר להגיד שהיסוד הכי מרכזי של הרמח"ל זה העמדת שתי ההנהגות המרכזיות בעולם. הקדמונים, שמי שלפני סתרי תורה, לא ידעו להכיל את שתי ההנהגות האלה, הם בדרך כלל ראו את העולם כהנהגה משפטית נטו. אני אדם משפטן, אני לא יודע, אני רואה רע, אני בורח. ואני חושב שהגישה הזאת בדרך כלל היא יותר קרובה לגישה הראשונה שאומרת, עזוב אותי, אני לא יודע מה שאתה מדבר אליי, אני בוחן בשטח, אני רואה תוצאות גרועות, אני מושך את ידיי מהסיפור. הרמח"ל בא בגילוי הסוד והוא גילה לנו, יש הנהגה אלוקית שנקראת הנהגת הייחוד השלם, הנהגת, קורא לה, יש לה כמה לשונות, הנהגת, הנהגת הרוממות, ההנהגה שהיא נקראת הרצון האלוקי הבלתי תלוי בעולם, שהיא שייכת רק אליו בלבד, היא מעולם לא נמסרה לבחירת בני אדם, יש לו מגמה שלו, הוא שיתף אותנו במידה מסוימת בהנהגה המשפטית ונתן לנו את הזכות להיות שותפים עד כמה שניתן להוביל את המגמה העליונה שלו, באופן שגם כאשר אנחנו לא נעמוד באתגרים, אבל אף פעם לא נוכל לעכב, לבטל, אולי לעכב במובן הזמני, כן, לא זכו בעיתה, אבל לעולם לא נוכל לבטל את התוכנית העליונה הבלתי תלויה. זה בעצם יסוד היסודות של אמונת ישראל, אפשר להגיד שהרמח"ל כל כך חידד. עכשיו, שאני חושב שמי שיקבל את שני המסרים האלה, אני חושב שבעזרת השם יוכל להכיל את הצדדים. אנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו לא באים פה, כל הבעיה היא שתמיד מרגישים שמשהו על חשבון משהו. ראית את זה, אז הכל בעצם, כל המהלך החיובי בעצם נדחק הצידה. ראית טוב, כל המהלך השלילי נדחק הצידה. שני הצדדים הקיצוניים חותים לאמת. יש כאן שני צדדים שאחד באמת לא אמור לגעת בשני. גאולת ישראל היא שייכת למערכת העליונה. אף אחד מאיתנו לא חושב שגאולת ישראל שאבותינו ואנחנו זכינו להיות בדור הזה, זה מתייחס למעשים שלנו, זה מגיע מסיבתנו. כולנו יודעים שהעם ישראל הגיע למצב של בעיתה, והבעיתה הזה אומרת הגמרא דור שכולו חייב, ואף על פי שנושאים תשובה נגלים. הגענו לכל השלבים האלה שבכלל ההנהגה היא בכלל לא תלויה במעשי. ברגע שאדם יודע את הידיעה הזאת, הוא אומר, אנחנו עומדים עכשיו ומעללים את שמו הגדול שמגמת ברית אברהם נתגלתה בעולם, הקידוש השם הגדול הזה. עכשיו אתה רוצה עכשיו לדון על הסוגיה של הנהגת המשפט? בוודאי שאני אדון, אבל בתנאי שאתה יודע שזה בכלל לא קשור אחד לשני. אם אתה מסתכל על העולם כעולם משפטי, אז הצד הראשון צודק. מבחינה משפטית יש פה הכל הפסד. אם אתה מסתכל, רוצה להתעלם מהמשפט ולהסתכל רק על האידיאל ולהתעלם מהצד המשפטי, אז אתה שוב פעם חותק, אתה בעצם אומר שגאולת ישראל תגיע ללא תכלית, אין לעם ישראל שום דבר, אנחנו נראה שאת הארץ פה ונשאר חס ושלום אומה ככל הגויים. יעלה על הדעת דבר כזה? אלא מה? אתה חייב באמת ללמוד את הסוגיה ולהשיג. יש כאן הנהגה אלוקית בלתי תלויה, ועד רבה, למרות שהדור רובו ככולו חייב, הקדוש ברוך הוא הראה את שליטת ייחודו, שהוא לא יתחשב בנתונים, והוא יוביל את מגמותיו, על אף ולמרות כל הסיבות שזה לא יהיה. ולכן, אתה יכול גם להכיל, והקדוש ברוך הוא מעולם לא ישאל אותנו ולא יתייעץ איתנו, אם הוא יבחר לו שליחים נאמנים או שליחים פחות נאמנים. אנשים נבלים ואומרים, אם השליחים שנבחרו לתכלית הזאת, אם אנשים לא אגונים, משכתי את ידיי. אומרים לו, אדוני, אתה רואה דברים חלקיים. האם הקדוש ברוך הוא את המגמות העליונות שלו, הוא חייב להתייעץ איתך? הוא ישאל אותך את מי הוא יבחר? הוא רוצה דווקא לבחור ברשע כדי לקדם על ידו את מגמותיו. מה קרה פה? זו סוגיית הייחוד, זה לא סוגיית המשפט בכלל. עכשיו אתה רוצה לדבר איתי באופן משפטי? בוודאי אנחנו נדון. אחרי הקידוש השם הגדול שנודע לעיני כל העמים, שהקדוש ברוך הוא מתחיל להחזיר את שכינתו לציון, עכשיו אנחנו צריכים להיות זהירים, ואנחנו מודעים למאבק הפנימי, כמו שיש הקפתה דמשיכה, אנחנו מודעים שיש את החוצפה יסגה, ואת התגברות הרשע, ואת האורלה, ודרגים וחציפים, שאומר הזוהר, שמתגברים דווקא לקראת, דווקא בשעה שהגאולה מתעוררת. ואנחנו נעמוד מנגד, ואנחנו לא נראה את עצמנו חלק מאותה הצד שדוגל מחזיק באורלה, אלא אנחנו נהיה מקדמי הגאולה בדרך שהוא רצה. אנחנו לא נשלול שהגאולה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את גאולתו על ידי ארץ שיביא, הוא לא בא להתייעץ איתנו. הוא רצה להביא את הגאולה של שיבת ציון על ידי כורש, הוא לא התייעץ איתנו. מדרש שיר השירים אומרים, הרבה יהודים שם אמרו, אנחנו לא הולכים לגאולה רק אם דניאל או החפץ חיים מוביל את הסיפור הזה, אנחנו לא הולכים אנשים כאלה מומרים. הקדוש ברוך הוא אומר, לא התייעצתי איתכם, זה עניינים שלי, זה לא שלכם. זה לא שייך בכלל לשטח השיפוט שלכם. זה מה שאני פועל. תעמדו וראו את ישועת השם שאני מקדם את פעולותיי. עם ישראל שב לארץ ישראל, זה לא עניינכם איך אני מקיים את הבטחותיי. הבטחתי שתהיה קיבוץ גלויות, קיימתי. איך אני עושה את זה? זה לא עניינכם. לידיעתכם הרבה השתמשתי גם בהיטלר וגם במוסליני ובכל האנשים הארורים האלה, גם הם הובילו הרבה מהמגמות שלי. זה לא עניינכם איך אני פועל. אבל מה שאתם, אני מבקש מכם, מצד אחד תעמדו ותראו את ישועתי הגדולה, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו, ומצד שני תזהרו זהירות חמורה שהנהגת המשפט שלכם לא תיפגן. ועכשיו אתם ביום העצמאות תעמדו ותעשו הלל גדול, אבל יחד עם זה תעשו שיעור ותגידו איך אנחנו נזהרים שממש עד כמה שהשיתוף שלנו בגאולת ישראל תלויה בנו, שהיא לא תפגום בשליחות שלנו, בערך, בערכים המחויבים עלינו לשמור. שילדים שלנו ידעו להבחין בין טוב לרע, שלא יתבלבלו שאם גאולת ישראל מגיעה על ידי אנשים פחות חיוביים, זה אומר שהם חיוביים. זה בעצם איסור דאורייתא של איסור חנופה. אומר רבינו יונה בשערי תשובה, גם אם אתה לפעמים יכול למצוא דבר טוב באדם שלילי, אתה מחויב להבחין ולהגיד, הפעם הוא המעשה דבר טוב, אבל בתוך כדי דיבור להגיד, אבל הוא לא אדם חיובי, הוא אדם שלא מייצג את עם ישראל באמת. ובעצם כמו שאליהו נביא פוגש את אחיו, מה הוא אומר לו? הוא רץ לפני המרכבה שלו, אבל הוא אומר לו, אתה הוא עוכר ישראל, הוא לא מחניף לו, לא מחטיפים לרשע. אם היינו יכולים להכיל את שני הצדדים האלו יחד, אז אנחנו אפשר להגיד שזה באמת, אז הרווחנו רווח גדול מההתמודדות האמיתית, ולא
לקוח.
מה זה?
לא
הפסדנו שום דבר, לא. הרווחנו את כל הרווחים.
לפי זה יותר קל, כי בצד השני יהיה קשה יותר לנהל את שתי הלימודיות הזה. כי אם אתה מצד אחד שולל לחלוטין, אז אתה לא יכול לקרב.
ברור.
יותר גבוה.
ברור. אני מניסיוני, אני אומר שאני מגיע לעסוקים רחוקים, ברגע שהם שומעים דברים כאלו, זה כבר שובר את כל המחיצות, כי הם מבינים שיש משהו שמעלינו. כל עוד שהיהדות היא משפטית, הם מבינים שלעולם לא יהיה משהו שיחבר בינינו, כי המרחק הוא כל כך רב. כשיש את הנקודה האלוקית העליונה, שהיא מעל בחירתי ומעל בחירתך, והם רואים את ישועת השם, שהיא למעלה מכל ביקורת, שאי אפשר להתעלם ממנה, כבר הם מתחברים לדבר בלתי תלוי. אין ספק שהאמת היא תמיד היא הכי מהירה. כן.
סופו של דבר.
כן.
איך עושים?
מדברים, דנים, אנחנו אנשי שכל, אנשי תורה אנחנו. בדיוק. איך ייתכן לעסוק בדבר כל כך מורכב בלי לפתוח את הסוגיה הזו?
אבל איך אפשר להכניס כל כך הרבה תוכן ביום אחד?
אני חושב שזה לא צריך יותר מאשר דרשה אחת אמיתית או שיח אחד, וברגע שקולטים את הנקודה אתה יכול כל כך בקלות, כבר כולם מבינים את מה אתה מתכוון. אולי שנה ראשונה יהיה קשה להכיל צדדים, אבל ברגע שקולטים את המורכבות, בזמן קצר אתה מיד אתה מביא ראיה מפה, מביא ראיה משם, מביא הוכחה היסטורית איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו.
הרב אמר שאנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות השליחים שמבילים את הגאולה בצורה הנכונה שלה בתוך המ...
נכון.
אז לכאורה לפי זה כאילו צריך ללכת וכן להתערות בממסד או בכל, במדינה, כדי לעשות את זה בצורה נכונה.
אתה מעלה עוד שאלה. אתה יכול, עוד פעם, אנחנו תמיד רוצים להאיר את האור עד כמה שאפשר. אתה עכשיו בוחן ואומר, הרווח גדול על ההפסד, ההפסד גדול על הרווח, אתה תמיד שוקל. אתה לא עושה דברים ראש בקיר, אתה כל דבר בודק. אתה אומר שהאידיאל ודאי הוא להעיר. אתה חושב שכל משפחה יכולה לחיות במרכז תל אביב להעיר, או יהיו משפחות כאלה שיצא הפסד. אני מאמין שהדברים צריכים שיקול. יש פייטרים שרק יעירו, יש אנשים שאולי נזקו, כל דבר. ברוב הקל לכל אחד לגור. צריכים לבוא עם אידיאלים, כמו שאמרת, צריכים לבוא עם אמירה. אנחנו באים פה כשליחים, באים פה, ואז באמת אנחנו יודעים שיש ביטחון בהשם שבאמת נוכל להגביר את האור. אבל זה ודאי דבר שצריך שיקול. כן.
בעצם זה שאנחנו פועלים בדרך המשפט, זה נובע מתוך כאילו מהרגישה שלנו, כי אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד.
אתה חי עם ערכים, אתה לא יכול לעשות שקר בעצמך. מה אני במשחק התורה, מה אני באמת יכול ללמד זכות, יכול להתפלל, יכול להיות איש, ואנחנו לא הכל, אבל העובדה נשארת עובדה. יש כאן בעיה.
אני רק אומר שזה תגובה בריאה, כשאדם נתקל.
כן, נכון. כן.
ההוכחה שזה בעצם עניין מהותי המדינה וזה, וזה לא משהו לפני שהוא קליפה, כאילו שהוא... זאת אומרת, לאותו תד הראשון שמונה לגמרי,
כן.
אז זו אמירה שכרגע זה קליפה, זה בכלל לא קשור למה שאנחנו... מצפים ומקווים, ולכן...
תראה, אם לא הייתה תוכנית לקדוש ברוך הוא, אפשר היה להגיד כל תיאוריה שאפשר. אבל מה לעשות שיש לו תוכנית ברורה? יש לו תוכנית להוביל את הגאולה, והוא אמר לנו את הדברים מראש, והודיע ש... אני שואל שאלה פשוטה. עם ישראל, כשאין יהודי אחד בעולם שלא יכול לשוב לארץ אבותיו, שאומות העולם מאפשרים לעם ישראל לצאת משיבוד מלכויות, שארץ ישראל נבנית... וארץ ישראל נותן פריה בעין יפה. כל הדברים האלה, אתה לא יכול לבוא ולהקרוא להם קליפה. כי יש פה תוכנית אלוקית שמתגשמת. כשעם ישראל בתנורים של אושוויץ, זה חילול השם הכי נורא שיש. וכשעם ישראל בארצו מצליח, זה קידוש השם. על זה אף אחד לא יכול להתווכח. אתה לא יכול להגיד קליפה על רצון אלוקי. תפתח את מאמר החוכמה של הרמח"ל תחילת תפילת ראש השנה. איך הוא אומר? כשעם ישראל, מה זה התפילה שלנו, וכן התקדש שמך על השם, על השם אלוקינו, על ישראל עמך. הוא אומר, מה זה קידוש השם בעולם? יש לקדוש ברוך הוא נציגות בעולם, העם שלו. אז אם העם שלו שפל, אז הוא שמו שפל, ואם העם שלו מתרומם. עכשיו, מי ש... בילדותו, בתפיסתו הקטנונית, יגיד, נו, אם כבר שלחנו חללית לירח, אז פירוש הדבר שאנחנו הגענו. אז אני אומר לו, אתה רואה פה באמת את כבודם של ישראל בחיצוניות, אבל אתה מבין שהייעוד היהודי הוא לא זה. נכון? אז זה כמו ילד מתפתח, שההורים נורא שמחים לראות שהוא מתחיל לזחול על הרצפה ואומר, אבא, שמה בא. אבל מחייכים ושמחים, ואוי ובוי, עם הקליני תקשורת תגידו, אל תשמחו, הילד נשאר תקוע באבא. זהו, הוא לא יכול יותר לדבר, אז זה מתחיל להיות אבל גדול. שמחים, כזו התפתחות. אבל אם לא רואים את התקווה לנבואה ולרוח הקודש בעם ישראל, אז זה לא שמחה גדולה. אבל ברור שאי אפשר לבוא גם לצד השני ולהגיד, קליפה, מה זו קליפה? עם ישראל מגיע לנחלת אבותיו בניסי ניסים, מה נעביד ניסה? קודש בריך הוא עביד ניסה. אי אפשר לשחק עם דברים, ובפרט שהדברים לכתובים בחזל ובדברי הנביאים, שכך תהיה הצורה. אז... וגם הודיעו לנו הנביאים שהדברים יגיעו בצורה של קימה קימה, ובצורה שעדיין הדברים לא נראים. כל הדברים האלה מתוכננים. מי שילמד את הסוגיה, יראה שזה פשוט עובד לפי הספר. וגם הודיעו לנו מראש שככל שהעקבות המשיח יתגברו, כך האורלה תתגבר. אז במקום להיבעל, להגיד, רבותיי, אם הם לא היינו מחפשים אותם, לא מעודדים אותם, אבל מחפשים אותם. איפה? איפה נעלם? הכל יותר מדי טוב. כן.
לפי מה שדיברתי הרבה פעם, וגם לפי מה שאני ראיתי כאילו לאחרונה, סלע המחלוקת היא לא בגלל שמי שייסד את המסד הזה וכולי, הוא אדם לא מניח כמו שהרבה נותם, אבל... ולכן אני עוזב את זה, אלא שזה רק ראייה לשיטתו, שזה באמת בא כמו שהוא אמר מהקליפה. זה לא באמת
עיקר. זה ראייה או לא ראייה? יש לנו חז"ל שלימדו אותנו שזו הייתה טענת עם ישראל בשיבת ציון, לא לשוב לארץ ישראל, כי הדברים נעשים על ידי הגויים ולא על ידי. ושם הקדוש ברוך הוא יפליג עוד יותר. כלומר, ויש לו תשובה בנביא שהיה אומר לעם ישראל תוכחה, למה אתם חושבים... היומר חרף ליוצרו מה תעשה? האם אתם תגידו לי איך לנהל את עולמי? אני בחרתי בקורש, הוא יבנה עירי, הוא ישלח גלויותיי. אז יש לנו, מי שילמד את הסוגיה, מי שרוצה באמת, אני מבין את הכאב שלו, אני צריך ללמוד את הסוגיה ולראות שבדווקא הקדוש ברוך הוא בוחר את ההנהגה בצורה הזאת. אז אם הוא ילמד את הסוגיה, אני חושב שהוא יתיישב לי בו. הכאב הראשוני הוא נראה כך. אתה רואה שגם חז"ל במדרש שיר השירים לא נבהלו לספר שככה עם ישראל אמר בתקופה ההיא. ועם כל זה, חז"ל מבקרים את זה. רבי יוחנן אומר לאנשי בבל, אלוקה, אני שונא אתכם על זה שאתם מנעתם את שיבת ציון. מה זה?
מי ששולל היום שיבת ציון בעצם בכלל זה, אלה חסרים
ללכון. תגיד אתה. יש לך, אנחנו לא מחפשים ללמד כתרוג, אבל יש סוגיה בגמרא ביומה, צריכים להתמודד מולה. מי שקורא את הסוגיה בגמרא במסכת יומה, מה הוא עושה עם הסוגיה הזו? רבי יוחנן מדבר אליו או לא מדבר אליו? מה הוא יגיד חילוק? שיגיד חילוק. הם לא בטלו, הרי זה היה ברשיון האומות. כל מה שהם מתווכחים כולם זה לפני רשיון האומות. אחרי רשיון האומות זה כבר לא רלוונטי כל הטיעון הזה. איזה? על מה אתם מדברים? על מה רבי מסתתם לדבר? איפה מרדנו באומות? אומות העולם מרימים את היד ואומרים לכו הביתה. אז איפה אנחנו מורדים בהם? הייתה הצבעה, ורוב האומות, לפי המשפט הבינלאומי, מחליטים לפי רוב. אז מה אומר רבי מסתתם? אבל הערבים לא הסכימו. הערבים לא הסכימו להרבה החלטות בינלאומיות. אז מה? כל פעם יהיה מישהו דעת מיעוט. אבל מה זה רלוונטי? יש כאן החלטה, והחלטה לאומית, בינלאומית. ממש פלא אני שמעלים עוד טיעון כזה, טיעון הזה פשוט אין לו פשוט התחלה. טוב, מצווה גדולה לפתוח את הסוגיות מכל צדדיהם ונזכה להיות באמת...